רגע לפני שאנחנו נכנסים לפרק הזה, אני רוצה לומר שאחד הדברים שאנחנו דיברנו עליהם זה עניין של פגיעה מינית, אז כאן אני אומר את זה כסוג של עזרת טריגר, שתדעו שזה משהו שהולך להיות מדובר כאן בפרק. מאחל לכם האזנה נעימה. אז שינית לי לגמרי את השאלה שהתכוונתי לפתוח איתה, מה קרה בקולומביה?
אוי, היינו, טיילנו בחורה יפעת מרום ואני, והגענו קצת אחרי הסיפורים של הסמים.
מתי, איזה גיל זה?
97.
אנחנו מדברים 26 שנה.
נכון. והייתי בת 22, 23, טיול אחרי צבא. עשיתי כמה טיולים אחרי צבא גדולים, מסתבר. והגענו למקום, לא היינו אמורות להגיע לקולומביה, סגרו לנו את ונצואלה, הגענו ממנאוס, מברזיל, לא משנה. מפה ומשם נסענו באיזה אוטובוס, כמו בסרטים, עוצרים את כולנו. אנחנו היינו הגרינגוז היחידות, חברה שלי גם בלונדינית, עיניים כחולות בנוסף לכל הצרות, אמרו לנו בואו בואו בואו, לקחו אותנו הצידה, לקחו לנו את הדרכונים, ואופס, נעלמנו. לארבעה ימים, אם אני זוכרת נכון, שלושה ארבעה לילות.
איפה, מי, מה?
אני לא יודעת כלום, אני לא יודעת להגיד לך שום דבר, פשוט לקחו אותנו הצידה, לאיזשהו בוטקה, הם היו מאוד מאוד נחמדים, זה באמת החבורת גברים הזאת שהתלבשה במדים כמו של מדי צבא ארצות הברית כאלה, מנומרים. מה שהיה מצחיק זה שהם הלכו עם גרבי, אני לא אשכח את זה עד היום, הלכו עם גרבי אדידס, צד אחד כחול, קצת אחד אדום, לא כולם, חלקם, והיה להם אוזי. עכשיו, אני הייתי קצינה בצבא, יפעת הייתה מקת בנים, ואנחנו, הקטע שלא נבהלנו מזה בכלל, כאילו זה נורא נורא הצחיק אותנו. ובאיזשהו שלב ראינו שהם מסתובבים סביבנו עם האוזי, ויפעת מסתכלת עליהם, ואת זוכרת שהיא באה והיא העירה לו שהאוזי שלו חלוד. ושזה לא היה עובר. ואז כבר דיברנו ספרדית ממש טוב, זה היה כבר בערך אחרי 10 חודשים של טיול. ואז הסברנו לו איך לנקות את האוזי, והתחלנו לצעוק עליו, ואז אמרנו לו תוריד, והוצאנו את הטישרט, וכמו פלנלית העברנו לו בפנים, ומצאנו את עצמנו עם 5 חיילים, כאילו חיילים הם לא היו, הם מין קולומביאנים, הם לא היו באמת חיילים, אני לא יודעת מה הם היו, עם 5-6 נשקים של אוזי ו-M16 ארוך, שאנוכי ויפעת
פרקות,
עשינו להם מסדר נשק, ואחרי 3-4 לילות, הם פשוט כמו שהם לקחו אותנו, כנראה הם הבינו שאין מה לעשות איתנו, כנראה שאנחנו לא שוות יותר מדי באיזשהו מקח וממכר, ופשוט החזירו אותנו, הורידו אותנו חזרה באיזה עיר שהייתה שם, וזהו, עכשיו מכיוון שלא היה אז לא אימיילים, ולא פלאפונים, ולא כלום, אז אף אחד גם לא ידע שאנחנו לא מחוברות לשום דבר. וזהו, ואני זוכרת שיצאנו, כאילו שמו אותנו באיזה, כמו בסרטים, כאילו פתחו לנו את המין כמו נונון כזה, ופשוט זרקו אותנו החוצה עם המוצ'ילה, ואז אני אומרת לה, אני זוכרת שאמרתי לה, מה זה היה? והם היו מאוד נחמדים, ונתנו, באמת, כאילו דופקים לך בדלת, נותנים לך אוכל בזה, פעם, פעמיים ביום, אתה בחדר כל היום, אחרי יום, יומיים, נתנו לנו להסתובב בחוץ, ואז באמת ראינו את התקרית נשקים, וזהו.
ועד, את לא, אין לכם מושג מי הם היו, מה הם רצו?
אני מניחה שהם היו, הם היו, זה הכל היה שם סביב הסמים.
הם היו, הם היו... לא שאלתם מה אתם רוצים איתם? כאילו...
הם לא היו מוכנים להגיד לנו. הם כל הזמן אמרו לנו, שקט, שקט, תביאו את הדרכונים, וכאילו אמרתי לך, נתנו להם את הדרכונים, אמרנו להם, איפה אתם? אמרנו להם, ישראליטוס, אתם רוצים מונדה, כסף? לא, לא, לא. הם גם לא ניסו לגעת בנו, כאילו, מבחינה... בגלל שאנחנו נשים או משהו כזה, הם מאוד כיבדו אותנו. הם כנראה חשבו שאנחנו מרגלות או משהו כזה, ואז הם הבינו שאנחנו לא. אז זהו, אבל היה הסצנה הזאת שאנחנו עושים להם מסדר נשקים, והם עוד שואלים אותנו איך לנקות, והיא הייתה סוריאליסטית
לך. לא חשבתם לנצל את הסצנה הזאת לברוח כשהם עם נשקים?
לא, לא, את האמת שלא. כל הזמן אמרתי לה, יהיה בסדר, יהיה בסדר. לא, אנחנו לא הרגשנו מאוימות, נכון שזה נורא מצחיק? לא הרגשנו מאוימות בכלל, ידענו שזה טעות בזיהוי, ותכף שחררו אותנו. וזה היה סצנה, היו שם כמה סצנות, אבל זו הייתה סצנה סוריאליסטית לחלוטין, של שתי מוצ'ילריות, סתם מסתר נשקים לסוחרי סמים בקולומביה או משהו כזה. זה היה מאוד 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 מצחיק, כן. ואני זוכרת את זה שהיא ממש צועקת עליו. נראה לך שאתה עושה כזה, כאילו הכל בספרדית, כן? אם אתה יורה עכשיו, הקנה מתפוצץ עליך וכאלה.
טוב שלא ראיתם אותם ל-30.
כאילו, כזה. אז כן, אז זה היה מאוד משעשע. אבל היו לי הרבה, יש לי הרבה סיפורים כאלה בטיולים שעשיתי. אני כל הזמן אומרת שלטייל לבד, ואז אתה פוגש אנשים בדרך, כמו הבחורה הזאת, זה משאיר מקום למלאכים לשבת לך על הכתף. ואז אתה נקלע באמת לסיטואציות עזויות לחלוטין, ומעממות ומעניינות, שאפשר לשבת ולספר עליהם, אחר כך בפודקאסט.
גדול.
אז כזה.
טוב, אז אנחנו הולכים לצלול קצת יותר.
קדימה.
מיד אחרי הפתיח. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות אלא בעיקר להשתנות ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך במקום את מה שנוח כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות. ברוכה הבאה מורן שטרק.
ברוך הנמצא, תודה.
אז הנה איך שהגדרת אותך, זה מעניין. ציידת רוח, חוקרת אש, מועדדת ניסויים בבני אדם, ואחת ששואלת את השאלות הקשות.
נכון.
עכשיו תסבירי את כל השורה הזאת.
וואי, לקח לי הרבה זמן, אם היית קורא גם את ההמשך של הברושור הזה ששלחתי לך, שכולם אמרו לי שלא להעיז לשלוח אותו לעסקים, כי אף אחד לא יקבל אותי, זה גם בועטת בקופסה. אז...
על המשקל של לצאת מהקופסה עד לבעוד
לקופסה. אז אני לא חיה בתוך קופסה, אבל שוב, זה נורא מצחיק, כי אני גם מצד שני הבן אדם הכי רגיל שיש, ואני חנן הטורבו.
לא מסתדר עם הסיפור שהתחלנו מתוך חנן הטורבו.
אבל אני מאוד חננה, אבל אני חושבת שאני עושה דברים קצת אחרת, אני גיליתי את זה רק לא מזמן. כשאנשים העידו עליי, אני חשבתי שככה כולם חיים, וככה כולם רואים את החיים. אבל פתאום אנשים אמרו לי, לא, את נורא, את רואה דברים אחרת ועושה אחרת. ואז כשהייתי צריכה לשבת יום אחד, מישהו אמר לי, טוב, בואי תשלחי לי ברושור על מי את ומה את עושה. ובאופן טבעי ומוזר, זה המשפט הראשון שיצא לי. וכשאני אומרת חוקרת רוח, זה הרבה עניין של תודעה, ועולם הסיבות הגבוה. בלי להתפלצן עכשיו של אור ואהבה ו... נקרא לזה סצנת פרדס חנה שם קוד.
לא, זה אנחנו פה היום, זה הרעיון השלישי, זה כבר חזר ברעיון.
לא, זה פשוט, זה קטע, כי הם נכסו את זה לעצמם, אבל לא. להפך, בפעמים כל מיני פסטיבלים, או כל מיני גורים מטעם, הם קצת מגוחכים בעיניי. אם יש משהו שאני מנסה להשתחרר ממנו, אני אל עצמי, כמה שיכולה להעיד על עצמי, זה נקרא לזה מנטליות עבד. ויכולה להיות בהמון מובנים, כאילו, אז גורו זה לדוגמה עם דברים שאני ממש לא אוהבת. ציידת אש, כי זה, אש מחזיקה בעיניי המון המון דברים, זה יוזמה, זה תשוקה, זה משמעות, זה מנהיגות, זה לא לקחת את המובן מאליו, אז אני מנסה להיות... האש הזאתי, כמו עמוד אש, למרות שהרבה פעמים מנהיגים צריכים להכתיר אותם, הם לא יכולים לבוא ולהגיד אני המנהיג, אז אני לא מתיימרת, אבל אני מנסה כן לראות את הדברים בצורה קצת אחרת, הרבה פעמים זה מתסכל דרך אגב, להיות איזה מין האדם שצועק המלך הוא עירום, אני מודה שהרבה פעמים קשה לי, ואני לא עושה את זה, כי המחיר הוא גבוה מדי. אני משתדלת לקחת סטפ פורוד ולהגיד את הדברים, זה אחת הסיבות שאני פה. כי אני אומרת, אוקיי, אפרופו ציידת אש. אני אומרת, יאללה, אני כאילו, אני מתחככת באש, אני לא מפחדת ממנה. ואני חושבת שמי שיודע לשחק באש, הוא יודע לרכוב על דרקון. זה, 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 זה אומץ גדול מאוד.
ומה זה אומר לעודד ניסים בבני אדם?
בדיוק. ליטרלי מה שזה אומר.
כשמי הם הבני אדם ואיזה ניסים?
בעיקר אני.
אוקיי.
אבל גם האנשים שמסביבי. אני...
איזה סוג של ניסויים את עושה, נגיד, בימים אלו?
בימים אלה אני עושה הרבה ניסויים שקשורים לקריירה שלי, לזוגיות. אני עושה בעל כורחי גם ניסויים בילדים שלי, אבל אני חושבת שבעצם זה שהם נולדו.
אני חושב בדיוק, אני חושב שבהגדרה כהורי אתה עושה ניסויים בילדיך.
נכון.
ובהגדרה כבני אדם אנחנו עושים ניסויים בחיים שלנו כל הזמן. כל החיים שלנו.
לא, יש אנשים, לא, יש אנשים, סליחה, לא זו תשובה מוחלטת מדי. אני חושבת אבל שיש אנשים שהם יותר נמנעים.
אוקיי.
ואז בעצם זה שאתה קם בבוקר ונושם אתה עושה ניסוי, אבל יש אנשים שהם יותר לוקחים צעד קדימה. ושוב, אני לא איזה יזמית, אני לא, כמו שאתה רואה, אני לא איזה מחוררת או משהו כזה, או מין אוונגרדית בועטת במוסכמות, אני מעולם לא אגדיר את עצמי בצורה הזאת, אבל אני חושבת שאני בתוך הארינה שיש, אז אתה יודע, יש את הסוסים שרוכבים בפנים, ויש הסוסים שנוגעים בגדר, אז אני עם אלה שנוגעות בגדר. אני לא עוברת את הגדר.
שמה זו הגדר, מבחינתך?
אני לא, בגלל זה אני אומרת, נכנענה. אני לא, למרות שהיום אני חושבת שלהפך, שהדעה שלי קצת השתנתה בנושא הזה, אבל נגיד אפרופו קולומביה, שהתחלנו, אוקיי? אז אנשים שם מסרו את עצמם לסמים. ואני מאוד נזהרתי. לא, אני עד היום מאוד נזהרת. אז אנשים אומרים לי, את לא, את מפחדת לאבד שליטה, את לא מתמסרת, וכל הדברים האלה. אני מוצאת את עצמי דווקא א', מאוד מחוברת לעצמי, ביכולת שלי להגיד לא. ודווקא זה שאתה מגיע למקום ואתה לא מסוגל ליהנות מאיזושהי מסיבה, אם אתה לא מסתול או זה, זה, זאת הבעיה. ואני גם רואה בחיי, גם יצא לי להתנדב, לעבוד, לא להתנדב במלכישוע, שזה מקום לנגמלים מסמים, ואז אני רואה את הצד הפחות יפה ופחות סקסי של ההתמכרות, וזה מאוד השפיע עליי. וגם יצא לי לפגוש בחיי לא מעט אנשים, ובייחוד גברים דרך אגב, אבל לאו דווקא, שהסמים הם קביים, הם לא יגדירו את עצמם כמחורים, אבל אם הם צריכים לשאול שאלה, אז אם הם לא לוקחים MD או זה, ואז אני אומרת, אז מי פה העבד? אני או אתם? זה שאתה לא מסוגל לשנייה לשאול את עצמך מה אני אוהב, מה אני לא אוהב, מה טוב לי, מה נעים לי, בלי לקחת משהו. אז נכון שיהיו כאלה שיגידו ש... ואין לי, אני לא מתווכחת, אני פשוט חושבת מה נכון לי, שיש משהו בסמים לדוגמה, משנה תודעה למיניהם, שאגב זה מאוד מסקרן אותי, אני עוד לא חציתי את הגדר.
אוקיי.
אבל זה שמביא אותך למרתפים.
כן.
אוקיי?
לגמרי.
ואז אני אומרת, ואם אתה באמת רוצה לעשות ניקוי, אז אתה לא יכול להתעלם מהמרתף שיש לך בבית. ואז אני אומרת, אוקיי, אבל כמה חשוב לנקות את המרתף באמת, ולמי? והאם חשוב לנקות את המרתף כל פסח או פעם?
לא, אני חושב שזה מסוג הדברים של אין פה איזושהי תשובה נכונה ומוחלטת.
ברור.
כאילו, ואני חושב שאנחנו כן, אבל בחברה חברתית אנחנו מנסים למצוא את השיטה, נוסחה, מתכון וכולי. אז יודעת, מה שמתאים לבן אדם אחד לא בהכרח מתאים לשני, וגם זה יכול להיות שמה שמתאים לי היום לא יתאים לי כבר מחר. אז אני חושב, אני יכול להגיד מניסיון שלי, שיש ערך בנקות המרתפים.
אני חושבת מאוד, השאלה אם זאת הדרך.
אני לא יודעת. אני חושב שזו אחת הדרכים.
בדיוק.
אני חושב שזו אחת הדרכים. את יודעת, אפשר להתווכח על יעילותה לעומת דרכים אחרות או לא, אבל אני חושב שזו אחת הדרכים, ואני חושב שכל אחד צריך למצוא את הדרך שעובדת עבורו.
נכון, הבעיה היא שלפעמים, אבל אולי אתה תגיד פה שאני נמנעת, אבל הבעיה שלפעמים יש דברים שאתה לא יודע אם תעשה אותם, מה יהיה הסייד אפקט?
חד משמעית.
אוקיי?
חד משמעית.
ואני חושבת לכן אני חושבת שיש משמעות אם אתה לוקח MD בגיל 22 אחרי צבא.
לא, אני חושב שזה שטות. אני חושב שזה אסון.
או אם אתה לוקח MD בגיל 50.
לא, אני חושב שלקחת MD בגיל 22 במסיבה, זה דבר כנראה אחד המסוכנים שאתה יכול לעשות.
או פטריה, או LSD, או משהו כזה.
אני חושב שזה חומרים מאוד עוצמתיים. ובצורה, בטח בגיל צעיר, ובטח בסטינג של מסיבה או חבר'ה, או בשביל לקבל להיות בטריפ, זה ממש לא העניין.
אז אתה רואה, אז אנחנו רואים את זה.
זה ממש לא העניין.
אנחנו רואים את זה.
יש לחומרים האלה גם יכולות ריפוי מאוד גדולות, זה כבר לא איזשהו משהו היפי.
לא, זה מוכח עוד משנות ה-70.
כן, כן, לא, אבל יש היום מחקרים עדכניים, זה כבר FDA עומד, יש כבר מחקרים שעוברים כבר שלב 3 ב-FDA, זאת אומרת, השלב האחרון לפני אישור, גם בישראל אגב, של MD למשל כטיפול בפוסט טראומה, יש פרק 13 בפודקאסט עם דוקטור קרן צרפתי שמובילת המחקרים האלה בישראל, מדברת על זה, על אחוזי ריפוי של פוסט טראומות מורכבות באחוזים מדהימים, קרוב ל-70% מהאנשים שחוו שני סשנים של MD, בלי יותר תסמינים של פוסט טראומה, מדברים על אנשים שהיו 10 שנים על כדורים פסיכיאטרים בלי הצלחה, זאת אומרת יש לחומרים האלה כוח מאוד מאוד גדול, ואני חושב שפשוט זה רק עניין כמו כל דבר, איך משתמשים בו, ואיזה צורה משתמשים בו, כן?
נכון.
הם לא עושים לזה אביוז. אז, אבל בואי נחזור ככה אלייך, וחננה הבנתי, ניגע בזה. אם את ככה מסתכלת על החיים שלך, והם חיים, אני חושב, מגוונים, מה שאני מכיר, אנחנו מכירים כבר מ-2008, משהו כזה?
בול.
כן? 2008.
זה מדהים שהחיים שלנו כל כך כאילו קצת משיקים, אנחנו באים והולכים כזה.
כן, עברנו גם אולי גם אירועים קצת דומים בתקופות כאלה ואחרות בחיים. אז מה, איך את מסתכלת על נקודות ציון המהותיות בחיים שלך? נקודות השינוי המהותיות?
יש הרבה. מכמה רחוק אתה רוצה שאני אלך?
לא, ניתן, תנסי רגע לצמצם את זה נגיד לאחת, שתיים הכי, דברים הכי מהותיים שאת חושבת ש...
אני יכולה להתייחס לשנים האחרונות, אוקיי? כי היו לי הרבה שינויים, אנחנו שיחקנו קצת לפני הפודקאסט הזה, ואני אמרתי לך שזה נורא מעניין, כי פתאום אני קולטת שאני כל הזמן משתנה, אבל בצורה, זאת אומרת, אני כל פעם מתחילה מההתחלה. יש בי משהו שמאוד משחרר. ואני חושבת שלדוגמה, כשמדברים על, שאומרים לי על למה אני חושבת אחרת, אז יש לי יכולת שחרור של הרבה אנשים. של חפצים, של אנשים.
לא להיות ב-attachment לדברים. בלי קשרות.
כן. אני מנסה.
כן.
אוקיי? אז אם אנחנו בהקשר הזה, אז אני יכולה להגיד לך שהשנת 2020 מבחינתי, שהייתה ממש לא מזמן.
כן. שנת הקורונה הידועה לשמצה.
כן, אבל קראו לי שם המון דברים, היא הייתה שנת שמיטה מבחינתי. באמת, אמיתית, בכל אספקט אפשרי. אני גם עברתי גירושים, אני גם יצאתי פיזית, אני יצאתי מהבית שבניתי, שגם עזבתי את הקהילה שלי, גם הייתה קורונה, זה היה לי עסק, שהוא היה באמת הבייבי שלי, והוא היה הגדרה עצמית שלי, והוא נמחק תוך שבוע, והייתי צריכה לשאול את עצמי.
בתחום התיירות נגיד.
נכון. אז לא יכולתי למצוא שום אלטרנטיבה אחרת, זה לא שאני רופא שיניים, אז טוב, אז אני לא אעבוד בחיפה, אני אעבוד בקרמיאל. עובדים, הכל מה שמסתכל על זה, פתאום נכנסתי מאיזושהי רווחה כלכלית שהגעתי אליה בשלב מסוים של חיי, מצאתי את עצמי במינוס מאוד מאוד גדול, ואז אני כל הזמן אומרת שהפירמידת של מסלו היא תמיד מגדירה כאילו מצב ביטחון okay. חומרי וביטחון רגשי, ומצאתי את עצמי ששני הרבדים הראשונים פשוט נמחקו לי והתהפכה לי על האף, ואז אמרתי אוקיי, אז מה קורה עכשיו? כאילו, אני זוכרת שקמתי בבוקר יום אחד, שמתי שתי רגליים על הרצפה, זה היה אביב, זה היה מרץ-אפריל, והיו חוכיות וצופיות ליד הבית שלי, והסתכלתי וחייכתי, קודם כל הרגשתי שהכל יהיה בסדר. באמת, תחושת אמונה פנימית שהכל יהיה בסדר, ואני זוכרת שהסתכלתי לשמיים ואמרתי, כאילו לאלוהים, אמרתי לו, יאללה, bring it on, כאילו, תביא. מה שאתה רוצה, תביא עכשיו, אני עומדת בזה. והייתה לי תחושה מאוד חזקה, עם קצת כמו שקרה בקולומביה, באמת, כאילו יש לי איזושהי תחושת אמון מאוד חזקה בחיים האלה. עכשיו, אם אתה רוצה שאני אתן לך טיפ,
נו,
איך מרגישים את זה? התשובה היא שאני לא יודעת.
ביאסת עכשיו מלא מאזינים.
אני לא יודעת איך ללמד את זה. אני לא יודעת איך
לגמרי. אבל מה זה עבורך התחושה הזאת? איך, מאיפה זה הגיע? תמיד היה שם?
לא.
אז מאיפה?
וואי, שאלה מצוינת. אני חושבת שאיפשהו בשנות ה-20 שלי התחלתי עם התחושה הזאת, לאמץ אותה. עד שנות ה-20 שלי הייתי ילדה נורא נורא מצחיקה.
אני חושב שאת עדיין ילדה מצחיקה. זה היכרותי.
אבל נורא מצחיקה, אבל הייתי בן אדם די עצוב בפנים. אבל...
רואים את זה הרבה ליצנים.
נכון. אבל אני אומרת שהתחושה הזאת של... שבאמת הכל, לא מהפה אל החוץ, שהכל קורה לטובה, ויש איזשהו משהו עליון ששומר עליי, אני עם השנים הולכת ומשכללת את זה, במובן הזה של, של הכל כתוב והרשות נתונה, ואפרופו יכולת השחרור הזאת, שאני אומרת, אוקיי, זה מה ששלי שלי, והוא יגיע אליי, זה אחד, ואם אני רואה לדוגמה מישהו, ואני חושבת שיש ניצוצות ותתתה ואנחנו מתאהבים, הכל בסדר, אבל הוא לא בא לקראתי, אז אני משחררת אותו. ואני עושה את זה באמת בלב שלם ובלי חס ובלי שום דבר, וזה כל פעם מדהים אותי מחדש, וזה גם מדהים כאילו אותם.
שמה קורה?
שמה ששלי שלי. אני אעשה את המאמץ. אני אבוא, אני אחזר, אני אגיע, אבל אני אלך כאילו... עד לפה אני, ומפה...
אתה עשית דרך, אבל בלי שאת מרגישה איזושהי תלות בתוצאה, באיזשהו מקום, אם אני מבין מה את מתארת.
של אל תתבלבל, נשבר לי הלב, אני לא רובוט.
אני חושב שלב מטבעו להישבר.
אבל, ואני כן מצפה, אבל אני לא... אני מבינה שיש דברים שהם לא תלויים בי. אני אעשה את המקסימום מאמץ, once I see it, המקסימום מאמץ, אם זה, שוב, זוגיות, אם זה משרה שאני נורא רוצה, אני יודעת שנתתי את הכל, התאבדתי, נשכבתי על הגדר. ואם זה לא קרה, אני משחררת. האגו לא נפגע, אני לא נעלבת, אני לא מקללת מתחת לשפם, אני לא מאחלת, לא, כאילו, אז יבוא אחר, ותהיה משרה אחרת, ויגיע כסף ממקור אחר, וזה כנראה לא שלי, והיה פה שיעור. לפעמים אין שיעור. לפעמים זה סתם לא הולך, סתם מזל. לפעמים זה לא כאילו, לא הכל תקחי על עצמך ומה רצית, והכל מבחנים, לא, לפעמים סתם. לא כל, אתה יודע, יש הרבה...
לפעמים הדברים כפשוטם.
נכון, זה כאילו, כמו שאמרתי, שמצד אחד אני בן אדם נורא פסיכוסומטי, מצד שני, לפעמים, אתה יודע, מכונת, הגוף האדם הזה מכונת, לפעמים גם קצת תפוקה, ובואי, אני מודל 75, לפעמים אני חוטפת נזלת, בלי איזה סיבה עליונה.
סיבה גבוהה.
כן, כאילו, כזה. אז אני אומרת, אז במובן הזה, כן, יש לי, אני לא יכולה לתת טיפ, אני כן יכולה להגיד, אבל שזה גורם לחוסן מאוד מאוד גדול, התחושה הזאת של האמונה. חוסן פיזי, רגשי, רוחני, מאוד מאוד גדול. אני חושבת שאולי בזכות החוסן הזה שפיתחתי, אז אנשים הרבה פעמים אומרים לי, וואי, מאיפה יש לך אומץ? והתשובה היא זה ש... זה לא שאני לא מפחדת, אני פשוט עוברת דרך הפחד. אני מאוד פחדתי לבוא לפה, אתה יודע.
תסבירי לנו.
כי אני לא רגילה לשים את הקישקיס שלי בחוץ. אני חושבת שיש לי שיחות מאוד אינטימיות עם חברים שלי, ועם אנשים שקרובים אליי, אבל הם בדלת, הם בתוך הקירות. אוקיי. ואני לא מייחצנת את זה החוצה, אין לי צורך כזה. ומשהו בקשר בינינו מאוד, 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 מה זה, כאילו, אני אמרתי לך, תזמין אותי.
למה לפרוטוקול?
הנה, אתה רואה, אני אמיתית לגמרי, אני אמרתי לך, כאילו, אני רוצה להגיד משהו, אני אפילו לא יודעת מה, אבל אני רוצה...
תכף נגלה.
אני רוצה להגיד משהו, ו... וכן, ואני אומרת, אני מאוד, זה לא מאוד נוח לי להיות פה, למרות שנעים.
לא, אבל מה הפחיד אותך, אז מה הפחיד אותך לבוא לפה?
היה פה דברים שקשורים לעבר שלי, טוב.
אוקיי.
הנה, היה פה. אוקיי. אני נפגעת תקיפה מינית. אוקיי. כי עכשיו אני מאוד חששתי ששוחחנו לפוסטקאסט, שזה יבוא ויצבע את כל מי שאני. אני עדיין חוששת את זה. בגלל זה, הרבה פעמים שיש כל מיני תוכניות, או כל מיני דברים שנעשים, אני לא נוטה להגיב שם, כי אני מפחדת שכאילו, לא מה יחשבו עליי במובן של, אני לא שמה על זה, ואני חושבת שזה שטויות, אלא שפתאום כל התדמית, כל איזושהי תדמית...
שיצבעו אותך, בגלל שהיא נכון. נפגעה אז.
ואחד הדברים ש... א', זה ברור שזה נובע מזה. אני, זה חלק ממי שאני, כאילו, כן. אוקיי? אז זה לא... הפקיע. נכון. וברור שאני מדברת מהמקום הזה. יחד עם זאת, אני בן אדם שלם. יש לי עוד דברים שעשיתי ואני עושה בחיי, שהם מעבר לזה. וכאילו אני לא רוצה שפתאום הדבר הזה יהפוך להיות כל המהות שלי. מצד שלי, אחרי ששוחחנו, גם היה איזשהו טריגר מאוד מעניין, איזה יומיים שלושה אחרי שאתה ואני שוחחנו, היה את הסיפור הזה של במאמה מצחיק.
כן, תגידי על זה, לטובת מי שלא מכיר.
מי שלא, במאמה מצחיק, זה קבוצת פייסבוק הכי גדולה לנשים בפייסבוק, יש שם למעלה מ-750 אלף נשים, לפני כחודש, חודש וחצי, מישהי אחת רגילה לחלוטין אמרה, אוקיי, כשכל אחד תכתוב מי היה הראשון שלה ואיפה היא עשתה את זה. ואז היא אמרה, לא יודעת מה, ערן כהן באוטו שהייתי בת 22, משהו כזה. ומפוסט עיתולים ומצחיק שכל אחת הייתה אמורה לספר על כל מיני פעם ראשונה מצחיקה שהיה לה, נשים... אלפי נשים הגיבו שם, יש לדעתי שם למעלה מ-1,000 ומשהו תגובות, אולי אפילו יותר, אולי היום כבר 3,000, שמתוכן לדעתי, תחושת בטן, שני שליש הם סיפורים של פגיעות מיניות. כאילו, גיל 10, סבא שלי באוטו, כזה. שזה רעיד את הרשת, היו על זה כתבות וכולי וכולי, ואחד הדברים שאמרתי לך, ואני גם אומרת את זה לעצמי, שאני אומרת, באמת צריך לנרמל את הדבר הזה. לא לנרמל שזה אומר לתת לזה גושפנקה שזה טוב, אלא להגיד, א', מתהלכות בינינו, יש גם גברים כאלה, הרוב נשים לצערנו, אבל יש גם גברים, נשים שעברו טראומה כזאת. ושוב, זה לא אומר שצריך להתנהג אליהם אחרת, רק צריך, אפרופו, להיות מודע לזה. אני לא אוהבת ללכת על ביצים. אני הרבה פעמים אומרת שהטראומות והטריגרים שלנו זה בעיה שלנו. אתה לא צריך ללכת על ביצים בגלל זה. אני צריכה ללמוד לטפל בזה. אבל תהיה מודע של כשאתה מסתובב בעולם, יש אנשים כאלה. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד קפץ לי, זה שעשינו כנס מחזורים בגיל 40, שאני ארגנתי אותו, והגיעו לשם בגיל 40 אנשים אחרי גירושים, ואחרי מחלות קשות, ויתמות, ואלמנות, ודברים שקרו לילדים שלהם, באמת דברים נוראים, שלא היינו מודעים למעליהם בגיל 18, כן. כשפגשנו אחד את השני. ואז אתה מגלה ש... ואני עם התרמיל שלי. ואז אני אומרת, האם אני מחליפה את החוויה הזאת עם מישהי שבעלה נפטר בגיל 30? לא. האם וכולי וכולי. ואז אני אומרת, וכשאני אומרת לנרמל את זה, זה שלכל אחד יש את התרמיל שלו. ואחד זה בצבא, לא משנה איפה. יש את התרמיל שלו. ואיכשהו בגלל הנושא המיני, שהוא טבו מאוד מאוד גדול, אז... זה מה שנקרא, זה עוד יותר, כי על סרטן יותר קל לדבר, נכון?
אבל... יש כאילו יותר...
לגיטימציה.
לגיטימציה, כן.
לגיטימציה שיגידו לך, אוי וזה, ו... וכאילו, מאחורי הדבר הזה, אני חושבת שבגלל הקטע המיני זה מאוד מפחדים לגעת בו, אני חושבת שהרבה מהפגיעות המיניות קורות כשאנחנו צעירים מאוד, אז אתה בכלל לא יודע מה קורה, כי שוב, אני לא בעלת מקצוע.
באיזה גיל זה היה אצלך?
זה הכיתה היוו. אני, שוב, אני לא מתיימת, אני מדברת לדבר רק בשם עצמי, חשוב לי להגיד את זה, אני לא פסיכולוגית, אני לא פסיכיאטרית, אני לא אשת מקצוע, אני יכולה לדבר רק מהחוויה שלי וממפגשים שערכתי, כי התנדבתי תקופה במרכז לנפגעות תקיפה מינית. יש הבדל מאוד מאוד גדול בין אישה שעוברת פגיעה מינית בגיל 40, נקרא לזה, הזהות שלה כבר שלמה ומלאה וכאילו מגובשת, אני לא ממעיטה חס וחלילה מהערך ומהטראומה לבן, ילדה שעברת את זה בכיתה ה', אוקיי? ואז, אז אני חושבת ששוב, עוד פעם יש את העניין הזה של איך לגשת לזה, האם לדבר על זה, האם לא לדבר על זה, אני חושבת שאחד הדברים שאני מאוד אוהבת, שכשאני מספרת על זה, אז אומרים לי, אוקיי, ועכשיו את בסדר? אני אומרת, כן, סבב. כאילו, בעיניי זו תגובה...
עוד יום שגרתי במשרד.
אבל בעיניי זו תגובה כל כך מהממת. כאילו, ואם שמים יד על הכתף, ועכשיו את בסדר? כאילו, הכל בסדר? אני אומרת, כן, וממשיכים. עכשיו, כן, זה כי, אוקיי, אז מה אמורים לעשות עם זה? אני מנסה לחשוב, כאילו, אתה, מה הטיפ? אני חושבת ששוב, כל אחד ואחת ואיך שהיא בנויה, וכל אחת ואחד מאיך שהוא ריפה או לא ריפה את עצמו. אני עברתי תהליך, אפרופו לגעת באש, אני ברגע שהודיתי בזה בפני עצמי...
שזה היה מאוד מאוחר כבר אחרי.
לא, קודם כל אני הבנתי בגיל מוקדם שזה מה שעברתי. אני זוכרת שהפעם הראשונה שסיפרתי על זה ממש, סליחה, אמרתי את זה בפה, זה היה בכיתה ט' בערך, אבל שתקתי המון 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 שנים. אני לא יודעת למה שתקתי. אני לא יודעת להסביר את זה, למה לא סיפרתי את זה להורים שלי, אני לא יודעת. הפעם הראשונה שסיפרתי את זה להורים שלי, זה כשארסתי את התיק לטיול לדרום אמריקה. הנה, הכל מתחבר להתחלה. אני זוכרת שהם היו בשוק, ופתאום הכל התחבר להם על הדברים שקשורים להתנהגות שלי. אני נאלצתי לעזוב את הבית בתקופה הזאת, הפכתי לילדה מאוד מאוד אלימה, והמון דברים שהיו, שהתנהגתי בצורה לא נורמלית.
פתאום קיבלו צביון אחר.
הבנתי שההתנהגות שלי הייתה מאוד נורמלית למצב לא נורמלי.
כן.
וברגע שהבנתי את זה כבן אדם בוגר, קודם כל משהו בי נח. אמרתי, אוקיי, את לא משוגעת. אני חשבתי שאני משוגעת המון המון שנים. חשבתי שאני דמיינתי, אני חשבתי ש... זה דבר אחד. דבר שני, אני קיבלתי הכרה ברגע שהלכתי לאנשים והם האמינו לי ועברתי איזשהו תהליך שהוא גם תהליך גוף נפש שעשיתי כל מיני טיפולים, אז הבנתי שאיך המטפלת שלי אמרה, הראש שלך אולי לא זוכר את הכל, אבל הגוף שלך זוכר, אז הבנתי שזה קרה. ואחד הדברים למדתי בתור...
למה היה לך ספק אם זה קרה באיזשהו לב?
כן. כאילו היה לי ספק, לא אם זה קרה, היה לי ספק בעוצמה, והיה לי ספק ב... אולי הדמיון שלי השלים את הדברים, אוקיי? זאת אומרת, זה לא באמת היה ככה, אלא זה, כן. אני השלמתי את הדברים. כי המוח שלנו עושה באמת הדחקה מאוד רצינית. וברגע, בתור אחד, למדתי פעם שני תארים שניים, אז בתואר שני הראשון שלי, למדתי קורס מהמם שנקרא צדק מאחה.
צדק.
מהמילה איחוי. והוא מדבר על איזושהי מתודולוגיה איך לרפא, הוא לא קורא לזה קורבן, הוא קורא לזה נפגע ופוגע, כי במילה קורבן יש משהו מאוד, אתה מקריב אותו לעולה. ואחד הדברים שעושים את המהלך הזה, שהוא מהלך בבתי משפט, אוקיי? זה מהלך... זה מאמתים באלף ובעין בין הפוגע לבין הנפגע לבין הקהילה שסובבת אותו. כי אחד הדברים שהנפגעת בעיקר רוצה זה, שוב, זה הכרה, כי בטח נגיד בבתי משפט בארץ, אני לא יודעת אם אתה יודע, נגיד אונס או כאלה דברים, מי שמטפל בזה זה הפרקליטות. היא לא צד בעניין, הפרקליטות טובעת. אז כאילו עוד פעם...
לא הנפגע באופן
אישי. אז עוד פעם מפקיעים, היא מאבדת שליטה, שזאת ה... התחושה הכי נוראית שהיא קבעה, כן, והיא פתאום עוד פעם לוקחים ממנה את השליטה, ובמצב הזה היא בשליטה והיא פוגשת את הפוגע. אז אני לא פגשתי את הפוגעים שלי, למרות שניסיתי. היה לנו עוד כנס, עוד פעם, כנס מחזורים, רק של היסודי. אני עברתי כבר איזשהו תהליך עם עצמי, ואני החלטתי שאני נוסעת לכנס הזה, ובודקת אם אני פוגשת אותם. ידעתי שאני לא יודעת איך אני, עם כל זה שאני נפלאה ונהדרת ועברתי זה, אבל אני לא יודעת איך אני אגיב. לקחתי איתי חברים שידעו על העניין, ואמרתי להם, תקשיבו, אם אני מתפלפת לכם פה כרגע, אז תדעו שזה העניין. אבל אמרתי לך, אני מתחככת באש, אני לא מבטל.
פגשת אותם שם?
לא. יכול להיות שהם היו, אבל לא פגשתי אותם. גם לא ידעתי מה אני הולכת להגיד להם אם אני פוגשת אותם. אמרתי, מורן, אין לך פה תוכניות בגירה. אבל מבחינתי זה היה, האירוע הזה היה אירוע מכונן, אפופו. כי הגעתי לבית הספר, ופתאום קלטתי שאני לא 1.40 מטר, שאני כמעט 1.70 מטר, ושאני לא הילדה שהייתה שם. אני לא הצלחתי לשבת על הכיסא, אני לא הצלחתי, כאילו כל מיני דברים, השירותים היו קטנים, הקיור הזה של ילדים שפתאום השפריץ לי עליו מכנסה, ואז הבנתי שאני לא הילדה הזאת יותר. כן. היא חלק ממני, I'm embracer, אבל היא לא חלק ממני, וזה היה תהליך מדהים מבחינתי, שבאמת שינה הרבה, וזה חלק מההכרה הזאת. ואם יש לי טיפ שאני רוצה להגיד לאנשים בהקשר הזה, שוב, בחוויה שלי, זה א', תאמינו להם, יש משהו מאוד,
אני חושב שהשלב של ההכרה הוא כל כך חשוב.
הוא חשוב.
כן. אפילו אם לא עושים עם זה כלום, רק נכון. רגע לתת הכרה, ואני מאוד מאוד יכול להתחבר לזה.
נכון. אז להגיד, כאילו, וזה מה שאמרת לך, שכאילו שאני מספרת, נגיד, לחברים שלי או משהו כזה, לשמחתי הרבה, למרות שרובם הם גברים טמבלים, הם היו כאלה, הם אמרו את המילים הנכונות, הם אמרו, וואו, לא ידענו, או מורני, את בסדר, כאילו, הכל בסדר עכשיו, וזהו, טוב, אז בואי נשתה קפה. כאילו, הייתי צריכה את זה שהם רואים אותי, שהם יודעים, שהם מבינים שזה לא הולך לשנות שום דבר בקשר בינינו, וזהו. וזה משקיט איזה משהו, אז עכשיו זאת אני, ולא הילדה. ובגלל זה אני אומרת, אני פחדתי, פחדתי. כאילו, חששתי שהפודקאסט הזה יהיה פתאום עוד פעם לדבר על הילדה, ואני האישה, אני לא הילדה. אז זה הסיפור בערך.
סיפרת לי על זה בעצם לפני כמה שבועות שנפגשנו, וזה די הימם אותי, כי אנחנו מכירים לא מעט שנים, וכאילו, כאילו, בשום, הפחת בזווית שלי, זה לא ניכר היה עלייך שחווית איזושהי פגיעה כזאת.
איך נראית אישה או גבר שעד לך?
אז זה, אני לא יודע.
אבל זה בדיוק העניין.
נכון, לא, אבל כאילו, תמיד היית מצחיקה, ותמיד מלאה צמחת חיים, ותמיד באנרגיה גבוהה. וזה בדיוק מעלה את השאלה הזאת, של איך אמור לראות בן אדם שכאילו שנפגע. זאת אומרת, בסוף זה, כמו שאמרת, זה חלק ממך.
נכון. אז אני אומרת שוב, אני אגיד שני דברים. אחד, גם על זה דיברנו, ואני אגיד את זה עוד פעם, כי אני חושבת שבעיניי זה מסר שהוא מבחינתי מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שכל פגיעה, ובטח פגיעה מינית, בטח בגיל כזה מוקדם, הרבה פעמים אומרים שזה רצח או רצח של הנשמה, וצריך, אני מסכימה מאוד שזה פגיעה מאוד כן. מאוד מאוד חמורה. אני לא חושבת בחוויה שלי שזה רצח, ממש לא. הנה אני פה, אני חיה ונושמת ובועטת, כן. וחיה חיים מלאים ושמחים והכל, ואני חושבת שיש מה לעשות עם זה. זה אחד. שתיים, זה מאוד, אני חושבת שזה מעלה שאלה באיך נראה מישהו שעבר פוסט טראומה.
אז יש לנו
לציפייה. איך נראה מישהו שעבר סרטן?
זה משתנה.
אז הנה, גם זה משתנה.
זה משתנה, בדיוק. לא, את צדקת, זה משתנה, כי כל אחד ייקח את זה אחרת. זאת אומרת, יש אנשים ש... אגב, שוב, זה לא משנה מה האירוע הדרמטי, אוקיי? זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות אובדן, זה יכול להיות פגיעה, זה יכול להיות מיליון דברים. אני חושב שזה מאוד משתנה מהבן אדם, איך הוא תופס את זה, זאת אומרת...
ואז אנחנו נכנסים פה לשאלה מאוד עמוקה, שכנראה אין עליה תשובה, למה אותו אירוע, יש אנשים שממנפים אותו, או מתעלים, אני לא אגיד מדלגים עליו, אבל לא, מתעלים מעלה, ממנו, כן. מעליו, ויש אנשים שזה
מעליו גורם... מעליו וממנו.
נכון, ויש אנשים שזה גורם להם את החיים. אני חושבת שאם תפצח את זה, אז פיצחת את הסוד לחיים. אצלי אני חושבת שזה באמת עניין של אמונה. נקודה. זה עניין של אמונה. אני באמת חושבת שהכל לטובה, אני חושבת שאתה בתוך השחי, אז לא. אבל הכל לטובה, והכל, לא רק שהכל לטובה, הכל לטובתי. וגם, ופה נכנס העניין של השחרור. אני חוויתי בשנה האחרונה אובדן של כמה אנשים מאוד קרובים אליי, שנפטרו. וראיתי גם איך הם בחרו למות. אוקיי? אני לא מדברת על תאונות דרכים, שזה...
כן, אנשים שידעו שהם הולכים למות.
נכון. וגם פה אתה יכול להיות באיזושהי, אני לא אגיד גדולה, כי זה נשמע שיפוטי, אבל לשחרר. ולשחרר זה לא להיכנע. הרבה אנשים חושבים
לשחרר או להתמסר.
או להתמסר, נכון.
להתמסר אולי.
והרבה אנשים חושבים שזה קניעה, וזה לא, זה חלק מדרך פעולה אפשרית.
כן, לא, זה קניעה אולי במובן של... it's not to surrender, זה לא להיכנס.
זה מה שאני אומרת.
זה כאילו אותו, זה באמת יותר ההתמסרות של, אוקיי, אני מבין שזה מה שקורה, ואני מבין שזה מה ש... וזה לא להיות במקום של התנגדות אולי, או לא, נכון. או לא במקום של לנסות רגע להשיג שליטה על משהו שאין לי בו שליטה. זה יותר אולי מקום כזה.
אני חושבת שזה מאוד אחד הדברים שחשובים לתרגל. הנה, אתה רוצה טיפ? גמישות.
אוקיי, בוא נדבר על גמישות. מה זה גמישות בשבילך?
זה חוסר קיבעון. זה להתחיל כל דבר כאילו מההתחלה. זה... נורא קל לי לדבר על גמישות באהבה, כי כאילו זה משהו שהרבה אנשים מבינים. אבל אני פנויה, בסדר?
אוקיי.
ואחד, הרבה פעמים אומרים לי, טוב, אז איזה, מה את רוצה? נגיד את תארי, את ה...
אביר על הסוס הלבן.
כן, נגיד איך הוא נראה. כן. אני אומרת, לא יודעת. אני לא יודעת, שאני אפגוש אני יודע, אבל אני לא יודעת, אין לי איזשהו מראה מסוים. אין לי איזשהו טיפוס מסוים. אני מניחה שכשאני אפגוש את מישהו מהשבט שלי, אז אני יודע.
כן.
ויהיה לי נוח משהו בתרבות שלנו, בשפה שלנו, בתחביבים שלנו, בערכים שלנו, במוזיקה שאנחנו שומעים, בהומור שלנו. אז אני אוכל להגיד לך, כן, זה זה. אבל אני מוצאת את עצמי, הרבה פעמים אנשים הולכים, מסתובבים בחיים, עם איזשהו צ'קליסט.
נכון.
עם איזושהי רשימת מקולת.
וואו, כאילו מה זה, את רצה לתוך דלת, מה זה פתוחה?
של מה הם, מה, איזה אוטו צריך להיות להם, איפה הם צריכים לגור, איך צריכה או צריך לראות הבן זוג שלהם. ואני, זה לא שאין לי חלומות ויעדים, יש לי. אבל אני נורא פתוחה לכל מה שיבוא. כאילו... אז סבבה, רציתי בלונדיני, הגיע תימני, יאללה, מעולה, רציתי אוטו אדום, הגיע אוטו כחול, מעולה, כאילו הכל בסדר.
גם אנחנו לא תמיד, שוב, יש יותר מדרך אחת להגיע למרכז העיר, נכון? ואני חושב שבאמת...
אבל יש רק דרך אחת יעילה וכיפית. לא, סליחה, לא, 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 יש דרך אחת אבל קצרה. היא לאו דווקא הכי כיפית.
היא לאו דווקא כיפית.
נכון.
אני חושב שכאילו, למה אמרתי שאת רצה לדלת פתוחה על עניין של הצ'קליסט, יצא לי להיות בכמה שיחות עם לקוחות, נשים, שגם זוגיות זה איזשהו משהו שמעסיק אותן, וממש הייתי אצל כל אחת מן, שבאמת כל אחת מגיעה עם צ'קליסט לאירוע הזה, ואז כבר בשלבים הראשונים של אפילו, לא יודע, בשלב עוד ההתכתבות באפליקציה או שיחת הטלפון, מתחיל המבחן, של לבחור את הפרמטרים מול הצ'קליסט. אני ממש לפני שבוע שיחה עם אישי כזאת. אתה יודע, לפעמים זה יכול להיות על דברים כמו...
זה לפעמים. הגו,
הוא לא מספיק גבוה.
אין סיכוי, אין סיכוי שאני...
או כל מיני הגדרות כאלה שהן הרבה פעמים גם חיצוניות, של וואלה, כאילו, את לא יודעת, ואולי אהבת חייך נמצאת שם, ואת פשוט לא יודעת, כאילו, נתת לזה הזדמנות. וזה אחד ושתיים... זה המקום הזה של רגע, שוב, לא להיות, לא להיות בהיקשרות לתוצאה, הרבה פעמים כאילו שיוצאים
באירוע הזה. גם אתה לא מכבד את עצמך, אני חושבת, שאתה הולך עם הצ'קליסט הזה. כי אתה לא מכבד את התקופת חיים שיש לך, כי אתה סוגר את עצמך על כל כך הרבה חוויות מהממות.
גם ראה.
אז כאילו, אז יאללה, כאילו, למה, הצ'קליסט בסופר זה טוב, כי זה קשור לך לכיס, אבל חוץ מזה, וגם לפעמים בסופר אתה פתאום מגלה כל מיני מבצעים, אז כן. כאילו, אבל התחושה הזאת של להיות, הצ'קליסט היחידי שיש לי, ואני עומדת בו, ממש, זה שאני רוצה שהוא יהיה שמח. זה משהו כאילו, זה דיל ברקר מבחינתי, בן אדם שקשה לו לצחוק, או קשה לו, שאני עכשיו צריכה לטפל בטראומות שלו.
כן.
אז זה משהו שהוא דיל ברקר מבחינתי. תבוא שמח. כל השאר נסתדר. או שלא.
או שלא, כן.
או שלא.
וזה, וזה גם האו שלא הוא גם חשוב כאן, כי אני חושב ש... אחד הדברים שכאילו, כבני אדם אנחנו מן הסתם מנסים להימנע מהם, זה שלא ישבר לנו הלב, נכון?
נכון.
ו... יש את המשפט הזה מהשיר, אין, אין יותר שלם מלב שבור. נכון. כמו שזה שיר כזה?
של ברי סחרוף.
כן, אתמול שמעתי אותו, אני חושב, אני חושב, זה נזכר לי. ואני חושב שזה משהו שהוא... אם אנחנו מוכנים רגע לקבל את זה, שיש סיכוי, כמו שיש סיכוי שאני אלך ברחוב ואני איפול.
נכון.
את יודעת, זה הכל יכול לקרות. אבל ההימנעות מהרצון להיפגע, או ההימנעות מזה שאני לא רוצה שהלב שלי שווה וכו', ההימנעות אותי מסרסת אותנו, היא מצמצמת אותנו, היא סוגרת אפשרויות, היא מונעת התפתחות, היא מונעת...
אבל זה נורא, אבל מה שאתה אומר עכשיו, אני חושבת שרוב האנשים יודעים.
לא, אני חושבת.
אני חושבת שרוב האנשים, כמו שהרבה אנשים מאשרים, יודעים שסיגר הזה לא טוב.
אוקיי, אז אולי יודעים, אבל לא מתנהלים מתוך זה.
למה? כי מפחדים גם מה יחשוב עליי, כי אם אני אפתח את הלב, ופתאום אני אולי אגלה שאני צ'ק בלי כיסוי. סבבה?
כן.
זה גם מפחיד.
נכון.
אז יש פה שני פחדים. יש פחד אחד שאני אפגע ממך, שאתה תלך, אחרי שהתאהבתי בך, ויש פחד שני, שסבבה, אנחנו ביחד, ואז פתאום תגלה שאני לא באמת כזאת מגניבה ומהממת וזה, ואני צ'ק בלי כיסוי ו... אני מורידה את השיניים לפני שאני מתקשון.
זה מה שקורה?
תצטרך לבוא לבדוק את זה. אבל כאילו כל מיני כאלה, אז יש בו גם פחד מאוד מאוד גדול. דרך אגב, הפחד הזה הוא גם, אתה מתעסק גם עם עסקים קטנים, הוא פחד גם מול עסקים. אני באה ואני יועצת. ואני אומרת שאני ככה וככה, ואז מה קרה בסוף פתאום אם לקוח ישאל אותי שאלה ואני...
לא יודע לענות.
ואני לא יודע לענות. אני גם צ'ק בלי כיסוי.
כן.
שמבחינתי זה פחד אימים.
זה, את יודעת, זה, אני חושב שזה חוזר לפחד הבסיסי שיש כנראה לכולנו, של, שאני לא טוב כמו שאני מציג, ובסוף כולם יגלו את זה.
אז אבל אני חושבת שיש הרבה יותר אנשים שמציגים שהם יותר טובים ממה שהם באמת. וזה משהו שגיליתי בשנים האחרונות, אתה יודע? שכל הזמן אמרתי, טוב, אבל אני עוד לא, אני עוד קצת ואני אגיע, ועוד קצת אני אגיע, ונמנעתי מלצאת לאור ולצאת לעולם. למרות שהפייסבוק שלי אולי יעיד אחרת, אבל יש לי הרבה יותר מה להגיד. ואז אני מקבלת פידבקים אחרים, ואז אני פתאום מסתכלת ואני אומרת, היי, כאילו,
יש לי זה.
את לגמרי סבבה. את לגמרי סבבה. ולגמרי יש לך מה להגיד, ואת לגמרי, אני כן, שלא ישתמע פה מהפודקאסט הזה, שאני עושה תמיד, או עשיתי תמיד את מה שאני רוצה, ולא. אני בתוך תוכי, אני גם בן אדם די בישן, אבל אני באמת מעל זה. אני אומרת, לא, סבבה, תנשמי, ותעלי לבמה, תנשמי, ותגשי לבחור הזה, ותבקשי מספר, כאילו. כי מה יקרה? מה יקרה? ואני חושבת שהתחושת, אתה יודע מה עוד טיפ שעובד לי? התחושת פספוס הזאת, שיש סיכוי שתעבור פה רכבת, שתיקח אותי באמת אל האושר, שאלה מה זה אושר, אבל לא משנה, אבל שתיקח אותי לאושר, ואני לא קניתי כרטיס, כי אני פחדתי, היא בלתי נסבלת מבחינתי.
וואלה.
ולכן אני הראשונה שיקום בחמש בבוקר והקנה את הכרטיס לרכבת הזאת. זאת אומרת, הברירת מחדל הזאת, שאני לא קניתי כרטיס, זה לא עניין של פומו, זה עניין של...
פומו לפספס את הרכבת הזאת.
נכון, שיש פה הזדמנות. אתה יודע כמה פעמים רציתי להגיד לך, אני מבטלת, אני מבטלת, אני מבטלת, אני מבטלת. ואז אמרתי, מורן, יש לך פה הזדמנות. את לא... שאת הבאת על עצמך, אני מזכירה. ואת לא משתמשת בכרטיס הזה? כי אם את הבאת לי עכשיו הסיכוי שאירן או כל מישהו אחר יסכים, הוא קטן, אוקיי? ואם את תגידי ממש שטויות, תגידי לאירן, אתה לא משדר את הפודקאסט הזה, תשלמי לו על השעת פודקאסט הזה, ותגנזי את הדבר הזה. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. כאילו, או שדברים גדולים יכולים לצאת מהדבר הזה, בקשר שלך מול עצמך, בקשר שלך מול אירן, אולי מישהו ישמע וירים טלפון וירצה שאני אעבוד איתו, או איזה בחור.
אבירה לסלסלה.
או שאישה תשמע את זה ותגיד, וואלה, אני עוברת עכשיו איזשהו תהליך עם עצמי, בפגיעה המינית שלי, או מה שזה לא, יכול להיות שיש פה...
אפשר לדעת מה יהיה ההדהוד של זה.
נכון.
אפשר לדעת.
אז אני אומרת, אני לא, אני חושבת שהפחד היותר גדול שלי, באמת, במה יקרה אם לא, בדלתות המסתובבות האלה של החיים, הוא מוטיבציה יותר עמוקה מהפחד אם כן. אני חושבת שאם יש משהו, אם אני יכולה לצאת פה עם איזושהי מסקנה, שמה מבדיל בין אנשים שעושים לאנשים שלא, לאנשים שאמרנו שהטראומה מניעה אותם לאנשים שלא, בלי לשפוט כרגע, זה הפחד מה יקרה אם לא. אם אני לא ארד לארנה, אם אני לא אקנה את הכרטיס, הוא פחד מבחינתי, בהחלטה שלי, גדול יותר.
זה מתחבר לי למשהו אולי שכתבתי ככה בהכנה, שכתבת שההחלטות המשמעותיות בחיים שלך, לקחו לך לא יותר מ10 דקות.
נכון.
תני כמה דוגמאות.
מלא.
להחלטות כאלה. מלא. לא, אבל להחלטות מהותיות, לא לאיזה קפה אני שותה.
לא, 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 זה לא החלטה מהותית. החלטה מהותית, בסוף תואר ראשון, הכרתי את מי שממש בסוף, בזמן פציעות, את מי שהפך לימים להיות בעלי, שהיום כבר לא, אבל היינו 18 שנה ביחד, ליאור, ואז הוא אמר לי, אני תוך 10 דקות, אחרי תואר ראשון, אמרתי, טוב, יש לי 500, נכנסתי לבנק, ראיתי שיש לי $500, אמרתי, טוב, זה מספיק לי, כאילו, היה לי $1,500, יש לי $1,000 לקנות כרטיס טיסה לאוסטרליה, ועוד $500 לשבועיים הראשונים באוסטרליה. ואז הוא אמר לי, לא, הכרתי אותו שבועיים, כן? ואז הוא אמר לי, אכפת לכם אני אבוא? אמרתי לו, לא. ואז תוך חודש היינו באוסטרליה, ו-And the rest is history, כאילו, ואז היינו 18 שנה ביחד. לדוגמה, הבתים שאני נכנסת לגור בהם, גם הבית, עברתי 2 בתים מאז שיצאתי מהבית, נכנסתי הביתה, לדירה, אני מסתכלת ימינה ושמאלה, ואני אומרת לבעל בית, אני רוצה את זה. 3 דקות. זוכרת שהוא אומר לי, את לא רוצה לראות את השירותים? לא, אין צורך, המים עובדים? כן, אני רוצה את הבית הזה.
הדירה האחרונה, עכשיו שאני גר בה, היא הייתה ככה.
היה לי, השותף שלי, שאני איתו כפר עליו, דני, ב4 שנים האחרונות, מאז שבעצם העסק שלי נפל, התקשרתי אליו להתייעץ אליו, איזשהו התייעצות, זה היה עד לפני הקורונה, מקצועית, ואז הוא התקשר אליי, אומר לי, מי עוזר לך בפרויקט הזה? אמרתי לו, לא יודעת, חשבתי לעשות את זה בעצמי. אז הוא אומר לי, אני יכול להצטרף אלייך? אמרתי לו, תן לי לחשוב על זה, אני מנתקת את הטלפון, אני זוכרת שאני ספר, אני יודעת לעצמי מורה, 1, 2, 3. ספרתי ככה 10 שניות, התקשרתי אליו, אמרתי לו, בסדר. ואנחנו 4 שנים שותפים, הפך להיות אחד האנשים הכי קרובים אליי.
אז מה מאפשר לך את זה? מה, כי את יודעת, יש אנשים שיכולים להתחבט חיים שלמים סביב החלטה.
נכון.
מה...
אני מחליטה נורא מהר. איך? למה?
מה מאפשר לך? מה מאפשר לך את זה?
וואו. אני מאוד קשובה לעצמי. מאוד. ואני לא מגיעה עם צ'קליסט. ואני מאוד פתוחה.
אני חוזר לגמישות.
נכון. ואני כל הזמן, אני בידיעה שאני יכולה ללמוד מכל דבר ומכל אחד. וגם, אני לא... אני חושבת שהכל לטובתי, אני לא יודעת איך להסביר את זה, שהכל לטובתי, שיהיה בסדר. שאם הוא אמר לי שהוא רוצה שאני אהיה שותפה שלו, אז כנראה שהוא רוצה שאני אהיה שותפה שלו, אז כנראה, אז סבבה, אז אני אגיד לו לא, אז בוא. כאילו, אני נורא מאמינה לאנשים, לפעמים אומרים שאני נורא תמימה, ושקל לעבוד עליי, וזה נכון, קל לעבוד עליי. אבל אני באמת חושבת שהכל לטובה. למה אנשים מתלבטים? אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים זה תכונה שמוציאה אותי מדעתי אצל אנשים, דרך אגב.
שלא מקבלים החלטה.
יש אנשים שכאילו לבחור מנה בתפריט לוקח להם שעות. אני כן יכולה להגיד לך שהרבה פעמים, אני כן בן אדם דעתן, ולפעמים אני אומרת, אבל תחליט, כאילו, אפרופו במסעדה, לא אכפת לי. אז אומרים לי, אבל לא, אבל מה את רוצה? אז אני אומרת, לא אכפת, כאילו, לפעמים באמת שלא אכפת לי. כי כשאכפת לי, אני אומרת שאכפת לי. ושהחלטתי, אז החלטתי. אני גם בן אדם מאוד עקשן ונחוש. זאת אומרת, יש לי, אני קצת רוטוויילר. כאילו, ברגע שהחלטתי, מאוד קשה לשנות את דעתי. אני גם בן אדם, אני בן אדם שקשה לו לסלוח, נגיד, אפרופו. אוקיי?
אם פגעו בך, קשה לך לסלוח?
צריך הרבה מאוד בשביל לפגוע בי. אני לא בן אדם נעלבן בכלל, כמה שאני יכולה להעיד על עצמי.
אלה שפגעו בך סלח?
לא. לא, גם אני לא סולחת. אני מאוד, אני זוכרת שליאור, שוב, האקס שלי תמיד היה אומר, שאין לי את השריר הזה של הנעלבנות. אני מאוד קשה להעליב אותי. אבל כשזה קורה, כשמישהו בא ופוגע בי ונכנס בי מתחת לחגורה, כאילו זהו, אין לזה, שוב, זה לא משהו שאני מחליטה עליו. אני פשוט הבן אדם החוק, הוא לא מעניין אותי יותר. אם אני מגלה ששיקרו לי, אם אני מגלה שגנבו אותי, כל מיני כאלה דברים, זה מאוד, מהבן אדם הדובוני אכפת לי הכי חמוד, חת קרן, מפליץ קשת, כזה. אני הופכת להיות, לא, אני לא חושבת שאני בן אדם רע, כמה שאני יכולה להעיד על עצמי, אבל אני הופכת להיות בן אדם מאוד מאוד קר. פשוט מסובבת את הגב והולכת. שזה יכול להתפרש כאכזריות מסוימת. אבל זה לא מתוך אכזריות, אני פשוט החלטתי. וברגע שאני מחליטה, אז זהו. אז החלטתי, כאילו אני הולכת. וזה משהו שאני לא יודעת מאיפה התכונה הזאת הגיעה ולמה אימצתי אותה, אבל אני חושבת שהיא משרתת אותי לא רע. אני באופן כללי גם שואלת הרבה שאלות על תכונות שלי, כמה הן משרתות אותי.
את אמיצה או פחדנית?
אני פחדנית אמיצה.
הכל בהגדרה, אני חושב שאתה לא יכול להיות אמיץ אם אתה לא פחדן.
אני פחדנית אמיצה. ואני, שזה, שוב, משלמים איזה מחירים, ערן.
ברור. איזה? בוא נדבר קצת על מחירים.
יש משהו בלהיות, אמרנו את זה בהתחלה, בלהיות נחשון, באחד שאומר המלך הוא עירום, לא פעם ולא פעמיים אמרו לי בעסק שלי.
יוצא מה הכלל, יוצא דופן.
נכון, וגם לא פעם ופעמיים בעסק שלי, שאני עובדת מול הרבה מול עסקים, מגזר ציבורי, פחות ממך, שאתה עובד כאילו B2C, אני עובדת B2B. אז אתה צריך להיות, בשביל שיבלעו אותך איזשהו משהו קצת קונפורמיסט.
כן, בקונצנזוס.
יחד עם זאת, זה נורא מצחיק, כי כאילו בשיחות הם יגידו לי, אבל תביא משהו אחר. אבל
הם רוצים משהו אחר, כל עוד זה לא סותר את מה שקיים.
בדיוק. אתה רוצה שאני אביא לך משהו אחר, אבל אתה משלם לי על מה שאתה רוצה שקיים, שיהיה לך קל להגיד את זה לדירקטוריון. אני חושבת שאולי יש היום קצת איזשהו שינוי בקטע הזה. אני לדוגמה, אני יכולה להגיד לך שאני מוכרת, כאילו הטייטל שלי זה יועצת אסטרטגית לקיימות בעסקים, אבל יש שם הרבה יותר מזה, שאני לא יודעת מה. ואני הולכת לכל מיני מאמנים כאלה, ומגדירים, ותגידו לי מה אני עושה. ואז הם אומרים לי, אין מגירה של מה שאת עושה. אז, אבל אנשים, בדיוק, אז אמרו לי, תמציא אותה. אבל אנשים, אבל כשאני באה...
כן, אנשים צריכים את המגירות אצלם, כדי לחבר
את זה. את המגירות האלה, אני חושבת שזה מין משהו, אני אמרתי שאולי אני צריכה להיות, ראית משחקי הכס?
לא.
די.
נורדתי.
סדרת מופת. אז יש שם את ימין המלך.
אוקיי.
שזה, שוב, לא מעניין אותי להיות מנכלית או כאלה, אבל יש את הלחשן.
מלוחש למנכל.
בדיוק.
כן.
אפרופו לשאול שאלות קשות. כי הרבה פעמים אומרים לי, את שואלת, את כמו הג'וקר, כאילו כולם פה הם יסמנים, ואת פתאום אומרת את כל מה שכולם מפחדים. אז יש בזה משהו שהוא מאוד חדשני, יש בזה משהו שהוא מאוד אוונגרדי, ויש בזה משהו שגם, תחשוב גם גאישה, פה דיברנו על זה שזה, אתה בוחן פה חלק מהפגיעה, לפחות בי, זה אמרה, אוקיי, אני שונאת גברים? לא. אבל הייתה שאלה כזאת, האם אני שונאת גברים? האם אני צריכה להיות חזקה יותר כדי שיסתכלו עליי? אני יודעת שהרבה פעמים אני נחשבת, יש מקומות שאני נחשבת מאוד, כאילו, אישה חזקה. אני שונאת את המושג הזה. מה זה אישה חזקה?
זה אישה שצריכה לצמצם פערים מול הגבריות ולהראות שהיא חזקה.
אבל מה זה אומר? שהיא הולכת, שהיא שמה גרביים במכנסיים בשביל להראות ש... כאילו, מה זה אומר?
זה אישה,
אז אוקיי, ואז אני מגלה שהרבה פעמים אישה חזקה, זו אישה שהיא דתנית, אבל למה? כי אישה לא צריכה להיות לדעה, אוקיי?
תלוי את מי את שואלת, יש, תראות, יש, גם אצלנו יש זרמים שטוענים שלא. אין דרך אחרת לומר את זה, כאילו.
נכון, אבל ערן, אבל אני אומרת לך את זה שוב, כאילו אנחנו, בוא, אנחנו פחות או יותר באותו גיל. זה לא עדיין, לא מזמן הייתה לי שיחה עם, עם, עם גבר חזק במרכאות. ואני אומרת לו, אוקיי, בוא נבחן עכשיו את העולם הפמיניסטי. So called, שאני גם, יש לי בעיה עם ההגדרות האלה, אבל יאללה. ואז מה זה אומר אם יש אישה שהיא מרוויחה כסף ולא צריכה שתחלקל אותך? אנחנו בפרק ב', אז אני גם לא רוצה וצריכה ילדים.
כן.
אוקיי? היום זה גם לגיטימי שתהיה זוגיות שלמה ומלאה, שהיא לאו דווקא באותו בית שתבנה לי בית. אוקיי? מה זה אומר אישה שיש לה ניסיון מיני כזה או אחר, ואתה לאו דווקא מגלה לה כל מיני דברים, זה בסדר לגלות ביחד, אבל, או שהיא מאוד מחוברת לעצמה וכו' וכו', ואז איפה הגבריות שלך, ומה זה בא לידי ביטוי? ואז יגידו לי, טוב, אבל את אישה חזקה, זה בעיה איתך. ואז אמרתי לא מזמן, כאילו מישהו אמר לי, אמיתי לגמרי, אמיתי לגמרי, אמר לי, את מפחידה גברים. אמרתי לו, אני? תראה איזה פוטיק אני. איך אני מפחידה? אמרתי לו, זה לא שאני מפחידה גברים, זה שיש גברים שפוחדים. והטרמינולוגיה הזאת הופכת את כל המשוואה על פיה. וגיליתי, אפרופו הצ'קליסט, שזה לא קשור מאיפה הגבר מגיע, מה המוצא שלו, מה המשכורת שלו, מה הגובה שלו. לאמונה שלו בעצמו, וליכולת okay. שלו לדעת שהוא מביא איזשהו
אולי,
ערך.
אולי זה ההגדרה של החזק. מישהו שמאוד מחובר לעצמו, ואת יודעת, לא צריך את הדברים החיצוניים של משכורת, או whatever, או מעמד או תואר,
בשביל מבחינתי להרגיש, זה בונוס.
להרגיש, את יודעת, בעל ערך ומשמעותי.
נכון. שוב, אנחנו חיים בעולם של חומר. אני לא נגד
לא,
חומר.
לא, לגמרי, אבל אני חושב שתרבותית... תרבותית אנחנו הוסללנו לדבר הזה שאנחנו מעריכים את החומר ולא את... ופחות...
נכון, אבל אני אומרת לך בחוויה שלי, שוב, דיברנו על צ'קליסט כזה, שוב, אנחנו עוזרת לאהבה כי זה נורא נורא ברור, כי כולם מכירים את זה, שאתה מגיע עם איזשהו צ'קליסט, ואז את מגלה שהגבר הגדול, הגבוה, הטה-טה-טה-טה, הוא... אין שם... אני לא אגיד שאין שם כלום, כי כבודו במקומו מונח, כן, אבל שהוא... שהוא לא באמת כזה חזק וגיבור, ואת עושה לו פו, והוא מסתובב, ולפעמים דווקא אחד קטן מלעון קרח. הוא לא משנת כנגד רצוץ, את יכולה, הוא עזר שכנגד. וזה מהמם בעיניי. ואני חושבת שהגילוי הזה, החדוות גילוי הזאת, שוב, לא דווקא באהבה, בכל דבר שאת עושה, שפתאום, את אומרת, וואו, לזה לא ציפיתי. אתה זוכר שספרתי לך על הסיפור שהגעתי ל... ליוגה הזה, לאשרם הזה. כאילו באתי בכלל למשהו אחד, פתאום הגעתי למשהו אחר. איזה כיף.
זה חוזר לעניין של הגמישות, אני חושב, של להיות פתוח לדברים, ולא לנסות להגדיר את הכל מראש, או להצמד לאיזשהו מסלול ידוע ומוכר, וברור.
אני חושבת, ואני חושבת שזה, שהרווחים שם הם גדולים. ואומרת אחת שישוב, שיש לי בה קצת פחד. שיש לי קצת פחד, גם אני רוצה לדעת לאן אני,
אבל אם יש משהו שאני מאוד אוהבת לעשות בחול, לא רק בחול, זה ללכת לאיבוד. באמת. ויש שם ערך מאוד מאוד גדול. וזהו, אני רואה שאתה לוקח את הקלפים. אתה רוצה לתת לי קלפים לבחור?
כן.
אוי אוי אוי.
תבחרי חבילה קודם.
ברור לך שאני לא רואה כלום.
את לא צריכה לראות, אינטואיטיבית. זאתי.
זה נראה כמו
הגענו לפינתנו שאלה בהפתעה.
קדימה.
זה שאלה בהפתעה לא רק בשבילך, גם בשבילי.
זה נראה כמו קלפים של רוק.
של רוק? מה זה קלפים של רוק?
של להקת מטל כזאת, של כמו...
העיצוב שלהם, כן. יש בזה משהו.
נגיד, אתה רואה פה פה, זה נראה כמו אינטואיטיבית.
נכון. טוב, אז בוא נראה, אז הרעיון נורא פשוט, את בוחרת קלף, יש עליו שאלה, ונראה מה יצאת פה.
רגע, אבל לפני זה.
כן.
לא יודעת למה, קפץ לי, אבל אני מרגישה על זה, במעמד הזה. אני לא זוכרת אם אמרתי לך, ואם לא אני חוזרת, ואם אמרתי אני חוזרת, ואם זה. המאזינים שלנו מבינים שאתה ואני מכירים אחד את השני הרבה זמן, ו... יש שני דברים שאתה אמרת לי, בשם אבן דרך בחיי.
וואלה.
כן, אז אני רוצה להגיד לך תודה על זה עכשיו, לפני שאנחנו מסיימים את הדבר הזה. אחד, שאתה אמרת לי, אפרופו הטלת ספק, אמרת לי, תבדקי שהסולם שלך מונח על הקיר הנכון, המשפט שלך. שאני אומרת אותו להרבה אנשים, ואני אומרת אותו גם לעצמי, שלפעמים, כאילו עם כל זה של גמישות, ולהתמסר, וזה וזה וזה, לבדוק, אני כל הזמן דואגת לבדוק האם נעים לי, והאם זה מקדם אותי, מה שאני עושה.
באיזה סיטואציה זה היה, תזכירי לי?
זה היה, זה דווקא לא היה שבנבחרת, זה היה אצל, באיזו שיחת חולין שהייתה בינינו, ואני דואגת כל הזמן לבדוק האם אני מניחה את הסולם על הקיר הנכון. זה ממש מושג שלך שאני אימצתי בחיים שלי. אני אומרת את זה. זה אחד. ואם לא, אז כדאי לזהות את זה בשלבים הראשונים ולא כשהגעת לגג. והמשפט השני, שהוא, אני ממש זוכרת. זה אני זוכרת מתי אמרת לי אותו. היינו בנבחרת אז. וישבנו סביב שולחן עגול, והיה שם איזשהו דיון, ולא זוכרת מה, כמובן שנכנסו בי, כי תמיד אני אומרת דברים שהם קצת פרובוקטיביים, ואתה ניגשת אליי, בצד, כאילו, לאוזן, ואמרת לי, מורן, אם את רוצה לעוף כמו נשר, תדאגי לא להסתובב עם תרנגולי הודו. זה שלך, נכון?
לא, 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 אין לי זכות על המשפט הזה, שמעתי את...
אבל הנה, אתה עובדה שדעת
להשלם. לא, משפט שאני משתמש בו, כן, אבל... אז מה היה המשפט השני?
המשפט השני שגם שלך, זה אני דווקא זוכרת, שכזה, אגב, היה איזשהו דיון, אגבת כזה מעליי, לחשת לי באוזן, ואמרת לי, מורן, אם את רוצה לעוף כמו נשר,
אל תסתובבי עם תרנגולי הודו.
בדיוק. ומבחינתי, המשפט הזה, הוא... היה אקשן אייטם לחיים, כאילו מה לעשות?
איך הוא השפיע בפועל, כאילו מה...
הכל, הכל. אני פשוט שיניתי את החברים שלי, שיניתי את הכל, כאילו אמרתי, אני לא יכולה להישאר עם אותם, בלי לפגוע חס וחלילה, כן? אבל שיניתי את כל הסטינג, את כל התפאורה של חיי, בשביל העניין הזה. באיזשהו שלב, אתה יודע, גם, שוב, זה כבר עניין של אחר כך, מה זה להיות נשר, אבל אני זוכרת שזה, וגם עד היום אני גם אומרת את זה לילדים שלי, וזה משפט שאני מאוד מאוד מאמינה בו, שאתה לא, שאתה צריך את הסטינג המתאים.
לגמרי, את הסביבה והאנשים המתאימים.
נכון. ואני משקיעה בזה והשקעתי בזה בזמנו הרבה...
גם משלמים מחירים על הבחירות האלה.
ללא ספק.
כן.
ללא ספק. אבל אני אומרת שיש... תקשיב, לכל, אנחנו כאילו, אנחנו מסכימים, אבל אני אומרת, אתה לא, לכל דבר שאתה עושה בחיים יש מחיר, יש תג מחיר.
בכל, בכל, בכל סוף של כל שביל יש קופה רושמת.
לגמרי. גם לא לעשות, יש מזה, יש איזה מחיר.
חד משמעי.
ואני חושבת שאנשים לא מבינים את זה. כשאתה צעיר, אז אוקיי, סבבה. אני חושבת שמעל גיל 35, אם אתה לא מבין שלכל דבר שאת עושה יש מחיר, אני חושבת שאתה בבעיה ואתה מפספס קצת משהו. שוב, במניואל של החיים האלה. לחיים האלה יש איזשהו מניואל מסוים. וחלק מהמניואל זה לדעת שאתה משלם מחיר על כל דבר שאתה עושה. מחיר בלהתקרבן, יש רווחים ויש הפסדים. בלהיות חולה, יש רווחים ויש הפסדים. להישאר בזוגיות כזאת או אחרת, יש רווחים ויש הפסדים. לכל דבר יש רווחים ויש הפסדים. ואז כדאי שתדע את ה... קודם כל כדאי, תדע שזה כללי המשחק. שלא תשחק מונופול עם כללי משחק של שחמט, כי אז אתה תפסיד.
כן.
אוקיי? אז תדע שזה כללי המשחק. ואז זה עניין של מקח וממכר ומסע ומתן.
ומה המחיר שאתה מוכן לשלם?
כמה אתה מוכן לשלם? בדיוק. עוברים לשאלה?
בוא נראה מה יצא לך.
קדימה. יבבוי.
אוקיי, לא, השאלה היא פשוטה. אם היית מנהלת הרבה אנשים, האם את רוצה שהם יפחדו ממך או יאהבו אותך?
וואו. יפחדו בטוח שלא?
אוקיי.
לא. פחד זה רגש נוראי. מה טוב בפחד?
כן.
הייתי רוצה שהם יעריכו אותי. אם אני מנהלת הרבה אנשים, לא יודעת, מנכלית עכשיו של בוא נאמר 50 איש ומעלה, לא בהכרח הייתי רוצה שיאהבו אותי. כי אני חושבת שהאהבה הזאת היא אחרת.
לא פחד ולא אהבה עם ה...
הייתי רוצה שהם יעריך.
זה מרגיש לי כמו שתי קיצוניות של איזשהו...
לא, גם אהבה כזאת, כאילו מה זה אהבה? לא. כאילו הייתי רוצה שהם יעריכו אותי. זה מתחבר פעם למישהי שאלה אותי, מה היית רוצה שיגידו עלייך? כאילו איזה אישה את?
כן.
אז יש כאלה שיגידו...
חזקה.
בדיוק חזקה. או שיאהבו אותי, או ש... ואז חשבתי, ואמרתי, הייתי רוצה שיגידו שאני בן אדם מעניין. אוקיי? כאילו, שאני אישה מרתקת. אני חושבת, אז זה מה שהייתי רוצה, שיגידו עליי. אהבה זה... יש זילות קצת במושג הזה, לדעתי. הוא רגע שהוא מאוד... שוב, בלי ליפל, אוי של אלוהים, הפרדס חנה, זה כאילו אהבה, מיניות מקודשת, אהבה מקודשת, כאילו לא, אבל יש משהו, כשאני אומרת למישהו, לאו דווקא זוגי, ידיד שלי, חברה שלי, שאני אומרת לה שאני אוהבת אותה, זה כי אני אוהבת אותה, באמת, ולא כי אני אוהבת אותה.
הבנתי.
ואני מאוד, אז אני מעדיפה, אם אני אהיה מנהלת של הרבה אנשים, שיעריכו אותי, שיגידו שההחלטות שלי הן החלטות ענייניות ואנושיות.
אוקיי, אפשר אינף.
סבבה?
טוב, שאלה אחרונה.
ואתה בוחר?
אני בוחר לך. אוקיי, אני שכה מתחבר לשיחה שלנו. מה הדבר שרוב האנשים מפחדים ממנו ולא מפחיד אותך? חוץ משיחטפו אותך בקולומביה.
שהדבר שרוב האנשים מפחדים ממנו,
כן.
ולא מפחיד אותי?
בטח לא.
להיות לבד.
אני חושב שלהיות לבד זה אחד הפחדים ה...
אני מאוד אוהבת להיות לבד.
כן?
כן.
צריכה ליהנות מזה?
אני נהנית מזה. אני לא צריכה, אני נהנית מזה. אני מאוד נהנית מזה. אני חושבת ששוב, אני אגיד את הדבר הכי קלישאתי, יש הבדל בין להיות לבד ללהיות בודד.
כן, נכון. לבד זה לא בודד.
נכון. עברתי, היו לי תקופות שהייתי מאוד מאוד בודדה.
גם כשלא הייתי לבד.
והיו לי המון תקופות שהייתי מאוד בודדה כשהייתי בזוג.
כן.
אוקיי? אז, אבל כשאני לבד... מה? אני הכי כיפית בעולם לעצמי. זה נורא כיף. וזה מתחבר דרך אגב גם קצת לזוגיות, אפרופו. לזוגיות וחברות. כי מה אתה כבן זוג או חברה, במקרה של הטרוסקסואלית כמוני, אם הבן אדם שמולי אוהב להיות לבד, אז מה אני מביא? אז תביא את עצמך, כאילו, אני לא רוצה אותך פה לידי כי אני צריכה אותך, כן. אלא כי אני אוהבת אותך או אותך.
כן, סטינג אחר לכל הקשר.
ובעיניי זה מכניס המון חופש והמון אוויר לתוך המערכת יחסים. היא הופכת לאנשים שמתאים להם, היא הופכת להיות מאוד רגועה. יש אנשים שהמערכת יחסים מהסוג הזה מאוד מלחיצה אותם. Mm-hmm. החופש הזה מאוד מלחיץ אותם.
כן.
אבל לאנשים הנכונים, זה מאוד מרגיע אותם. אני לא מצפה ממך שום דבר. פשוט תהיה אתה. כאילו, אני לא רוצה שום דבר ממך. פשוט תביא אותך. ואז כזה, אבל מה אני יכול להביא? זה כבר בעיה שלך, אח שלי. כאילו, אבל מה אני יכול להביא? ואז זה מעורר את הפחדים אצלך, אבל אני לא רוצה שתבוא עם כלום, רק אותך. וזה יוצר דיאלוג מאוד מאוד מעניין עם אנשים, ונשים, כאילו גם עם חברות, גם חברות שלי. אמרה לי חברה שלי לא מזמן, את לא מבינה שקשה לאנשים עם האמת הזאת שלך, קשה לאנשים...
לי קשה עם האמת.
קשה, אז... אז אני אומרת לה, אז לא להגיד, היא אומרת, לא, יש אנשים שבסטינג של החברויות האלה, שאנחנו נפגשים ובקצ'קרה של הקפה, אז אני אומרת לה, אבל אז זה לא מעניין.
לא מעניין להיות שם.
זה כבר לא מעניין. כאילו, אז אני... אז כאילו, אז אני מרגישה בזה, המשאב כרגע הכי, הכי יקר לי זה זמן. אז אני מעדיפה לא להיות בקצ'קרה הזאת, בשביל לשלם איזשהו מחיר שיאהבו אותי, לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי. אז אני מאוד אוהבת שאנשים מביאים את הלב שלהם, שאנשים מביאים את הדעות שלהם, שיש חילופי ידע, חילופי רגש, כן, שיש איזשהו טרייד אוף כזה, כן. אז זה מעניין אותי.
טוב.
מה סיימנו?
לסיום, אתה נחת גמנות, יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
אתה שמח היום? אתה אדם שמח?
אני חושב שבאופן כללי אני אדם שמח, כן.
באופן כללי או היום?
לא, באופן כללי אני אדם שמח, לרוב, והיום כן. כן. אני חושב ש... יש לזה מעניין, כי את פגשת אותי בתקופות אחרות לגמרי, וגלגולים.
פגשתי אותך בהרבה תקופות.
בהרבה תקופות, כן, בדיוק, בהרבה תקופות. אז אני חושב שמכל התקופות שחוויתי עד היום, אז היום התקופה הכי שמחה שלי. אני חושב שזו התקופה שהכי הכי התחברתי חזרה לילד הזה בין ה-16 שהוא שטופניק והוא שמח והוא בא לו לטרוף את העולם ולחוות ולהתנסות אז אני שמח שמצאתי אותו.
התגעגעת אליו?
אני חושב שהנשמה שלי מאוד התגעגעה אליו, אני חושב שלא שעד לא לפני הרבה זמן לא חיפשתי אותו אפילו, כאילו לא חשבתי שאפשר להחזיר אותה, כזה.
יש משהו מאוד, אני זוכרת שגם כתבתי לעצמי פעם, שמאוד התגעגעתי אליי, בלי שידעתי את זה.
כן, בדיוק. כן, אני יכול להתחבר לזה.
אז אני חושבת, אני אשאלת אותך למה על העניין של שמח. אני חושבת ששמחה זה מזקק, אתם אומרים, תהיה בריא, תהיה זה. אני חושבת שאתה לא יכול להיות שמח וחולה, נכון. או שמח ועני, או שמח ובודד. אז אם אתה שמח...
זה כבר יש לך, אחרים טופלו.
אז הכל בסדר בשאר הגזרות, כנראה.
כן.
אז זה לא אומר שאתה מאוד עשיר, אבל אתה שמח בחלקך.
נכון. כן.
אוקיי?
כן. מתחבר להגדרה.
אז אני מאחלת לך שתמשיך להיות שמח.
שאני אשמחים.
שאני אשמחים. רני, תודה.
תודה, כיף שהיית פה. אפשר לחזור לנשום.
אני נשמת.
אני אגיד שהיית מאוד מעניינת.
שיט, לא הייתי צריכה להגיד את זה.
ואני אגיד ככה לכם, שאם ככה צפיתם או האזנתם ואהבתם, אז נזמין אתכם לשתף עם חברים שגם הם ייהנו. ודבר אחרון, זה מוזמנים להיכנס לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ולפרגן לנו, ואני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. המון תודה מורן.
תודה רן.
להתראות.
בהצלחה.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא אותו באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il או בפייסבוק שלי facebook.com/eranfanpage. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. במילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר eranstern.co.il/doingchange ושוב eranstern.co.il/doingchange. אני ערן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.